שלום לכם. אסון השבעה באוקטובר ריסק את החברה הישראלית, והוא ריסק גם מוסכמות עתיקות. המוסכמות האלה זוכות בתקופה הזו למונח הגנרי קונספציה. גם הסוגיה הפלסטינית והדרכים לפתור את הקונפליקט בין ישראל ובין הפלסטינים עוברת טרנספורמציה משמעותית. הנחות יסוד שנחשבו במשך שנים לבלתי ניתנות לערעור התנפצו על קרקע המציאות. כאן, במכון למחקרי ביטחון לאומי, החלטנו לנער את הנחות היסוד ולהתחיל את תהליכי החשיבה בכל מה שנוגע לזירה הפלסטינית. בחודשים האחרונים אנחנו עסוקים ללא הרף בניסיון להבין לא רק את מה שקרה כאן, אלא כיצד ממשיכים הלאה. אנחנו משיקים היום את הפודקאסט "אז מה כן?". תחת הכותרת הזו איננו מתיימרים לספק תשובות חד משמעיות, אלא לשאול מחדש את שאלות הבסיס ולהפוך כל אבן בדרך להבנת המציאות המורכבת החדשה שנולדה בשבת השחורה. איתי באולפן, תת-אלוף אודי דקל, מי שמוביל את הזירה הפלסטינית במכון למחקרי ביטחון לאומי, אודי שלום.
תת-אלוף במילואים.
תת-אלוף במילואים, אמרתי.
ומוביל את הזירה הפלסטינית זה לא נשמע טוב. כן, חוקר בזירה הפלסטינית.
מוביל את המחקר של הזירה הפלסטינית.
כן.
קיבלנו את כל התיקונים כמובן.
אוקיי.
תשמע, כל הפתיח הגרנדיוזי הזה מבוסס באמת על הרבה מאוד חיבוטי נפש, הייתי קורא להם, גם פה ב-NSS. כן. מה עושים הלאה? בעצם גם אתה, גם אני וגם רבים היינו בטוחים שיש פתרון. אנחנו יודעים בדיוק איפה יעבור הגבול, ואם נעשה כך וכך וכך, יש שלום והכל יהיה בסדר. זה יתנפץ.
אני לא בטוח שהיינו בטוחים שיש פתרון. זה קצת נראה יותר מדי חד מה שאתה אומר, אבל ידענו משהו, בעיקר אנחנו במכון למחקרי ביטחון לאומי, שאנחנו והפלסטינים לא יכולים לחיות ביחד. וצריך למצוא איזה דרך של היפרדות. ובזה עסקנו הרבה, הרבה, הרבה מאוד זמן. אני אולי נחזור לזה בהמשך השיחה שלנו. אבל כפי שהצגת קודם, החלטנו לעשות איזה תהליך, ואני מקווה שנצליח בתהליך הזה, כי עד עכשיו הוא די מרתק. אני חושב ששנינו מתלהבים ממנו. שאמרנו, בוא נבחון, כמו שאמרת, מחדש את הנחות היסוד, ונדבר עם אנשים בעלי דעה מכל הקשת הרעיונות, לא פוליטיקאים, אלא אנשי רעיונות, כדי לבחון רגע, אולי אנחנו צריכים לגבש סוג חדש של תובנות או סוג חדש של הנחות, ולאורן להבחין איך אנחנו מתקדמים קדימה.
אני חושב שחשוב מאוד להדגיש שאנחנו כמובן רק בעשירית הדרך, רק התחלנו והספקנו לדבר עם כמה עשרות אנשים, אנחנו עושים ובוחנים או שומעים, אם תרצה, הרבה מאוד אנשים מן הספקטרום, מה שמכונה הימין הישראלי, מתוך תחושה של, אוקיי, 7 באוקטובר גרם אולי גם לך וגם לי וגם לרבים אחרים להגיד, אוקיי, שמעו, היינו בטוחים שיש תשובות לכל דבר והכל פתרון רציונלי, הבנו שלא, אבל בכל זאת אז מה כן? ולכן פנינו לאנשים האלה שאתה הזכרת קודם.
אז אני מתערב כבר מפריע לך בשאלה, לפני ששאלת אפילו, אנחנו בכלל, אנחנו אלופי העולם בניווט שלילי. אנחנו יודעים להסביר מצוין מה לא. לא רוצים מדינה פלסטינית, ולא רוצים רשות פלסטינית, ולא רוצים לתת לאף אחד את מפתחות הביטחון, אלא רק שהמפתחות הביטחון יהיו בידינו. ולא רוצים אחריות, ולא רוצים כאוס.
גם לא ויתורים טריטוריאליים, כמובן.
ולא רוצים ויתורים טריטוריאליים, ולא רוצים עוד פעם גירוש, כן? כמו שהייתה התנתקות. אני סיפרתי לך גם שעשינו מפגש עם מתיישבים.
עוד לפני השבעה באוקטובר,
מהקבוצות היותר קיצוניות של המתיישבים או המתנחלים, כל אחד ישתמש בלקסיקון שמתאים לו, והם אמרו, גירוש כבר לא יהיה אף פעם, ועכשיו אנחנו מתנקמים בכם על ההתנתקות. כאילו, באנו, אנחנו אחראים על ההתנתקות, אז באנו, כאילו, מתנקמים. לכן, נורא קל אצל כולם להגיד מה לא. לכאורה, שיצאנו יחד לניווט הזה, נקרא לזה כך, הייתה תחושה שאנשי הימין התחזקו. אמרו, הנה, מה שאנחנו אמרנו נכון. ולעומת זאת, אנשי השמאל שחיפשו את הדרך ליישוב הסכסוך, אולי פתרון שתי מדינות, התערר להם משהו.
זה לא התערר, זה אנשים שהלכו וחטפו כפה.
כן.
בואו נגיד את זה במילים פשוטות. תחשוב על אנשים שבמשך המון שנים היו בטוחים שבאמת שלום יפתור את כל הבעיות, והפלסטינים, איך אמרו, רק מחפשים לחיות טוב יותר. זה כל הסיפור. קמו בשבעה באוקטובר והכל התנפץ, כולל, בוא נגיד את האמת, גם אנשים כמוך שהשקיעו המון שנים בפתרון של הבעיה של הסוגיה הפלסטינית הזאת, וגם אנשים כמוני שכתבתי המון על בעד ההתנתקות ושתי מדינות לשני עמים וזה הפתרון. שמע, אנחנו לא, לא שאנחנו לא בטוחים, אני הרבה יותר שמרן בגישה שלי לגבי למי אני נותן שם בכלל, אתה יודע, כן. לנהל את האירוע.
האם בכלל יש לנו אפשרות לסמוך על מישהו בצד השני? האם בכלל יש מישהו, או כל השנים עסקנו בסוגיה, האם יש פרטנר, אין פרטנר? האם באמת אפשר לסמוך על מישהו בצד השני? כלומר, השאלה האם יש פרטנר, ואני חושב שהשבעה באוקטובר ירער לחלוטין את התפיסה שאפשר לסמוך על הצד השני, והוא ימלא את המחויבויות שלו, ואפשר להגיע איתו לסוג של הבנות, הסכמים, לא משנה, הסדרים, איזה מילה אתה משתמש. אבל רציתי להגיד עוד מילה שהיא נורא מרתקת. שככל שהשיחות שלנו נמשכו, הבנו שגם בקרב הגורמים בימין התערער משהו. כי הם פתאום מבינים שהרעיון הזה של ארץ ישראל השלמה, שאנחנו נוכל להכיל בקרביים שלנו, עכשיו, לא חשוב מה המספר.
מיליוני.
מיליוני פלסטינים. מיליוני. לא חשוב עכשיו המריבות, אם זה 2.5, 2.7, כן, 1.9, כל מיני מספרים, זה לא משנה, זה מיליוני פלסטינים. האם נוכל בכלל להכיל אותם אצלנו, והאם בכלל אנחנו רוצים להכיל אותם אצלנו. וגם אצלם עולות שאלות חדשות בעניין הזה.
תראה, זה סופר מעניין לבדוק או לנתח את מה שאנחנו שומעים. לפני כן אני רוצה גם לספר לצופים, למאזינים שלנו, שעשינו גם מחקר, מה שנקרא קבוצות מיקוד. קבוצות מיקוד, הכנסנו לחדר אחד, אנשים, יהודים, צריך לומר, לא היו שם ערבים, יהודים, מגילאים שונים, מקבוצות שונות, אוכלוסייה שונות, ושאלנו בעצם, רצינו לבדוק מה הסנטימנט שלהם כלפי הרבה מאוד נושאים בחברה הישראלית, אבל בוודאי גם כלפי הנושא הפלסטיני. ופה ראינו ושמנו לב ולמדנו לתדהמתנו, אני חושב, כמה דברים שהשבעה באוקטובר שינה דרמטית. קודם כל, כל הערבים אותו דבר.
נכון.
שזה מסוכן בפרספקטיבה אחרת,
אבל כולל ערביי ישראל בעיניהם. ככה אנשים מציגים את זה, כולל ערביי ישראל, למרות ההתנהגות האחראית, כן, של ערביי ישראל, שרובנו לא צפינו שככה הם התנהגו באירוע הזה, כן?
אז זה אחד הדברים
ש... או לא הכינו אותנו להתנהגות כזאת.
זה מסוכן בעיניי. בהיבטים אחרים לגמרי, לא קשורים בכלל לנושא הפלסטיני. בשל הסוגיה הפלסטינית, צחקו לנו בפנים, אפילו כשהתחלנו להגיד מדינפה, כבר צחקו לנו על מה אתם מדברים, זה פרס לטרור. כלומר, יש קונצנזוס ישראלי היום, שוויתורים טריטוריאליים או מתן אחריות לפלסטינים, תהיה זו הרשות או הרשות המרועננת או מה שזה לא יהיה, זה פשוט פרס לטרור ולכן זה לא בא בחשבון. מה כן, עושים עם נתון כזה?
יש שלושה דברים שעלו מאוד חזק, אכן, בקבוצות מיקוד האלה וגם בסקרים. אחד, ביטחון, ביטחון, ביטחון מעל הכל.
קודם כל תחזיר
קודם
את הביטחון.
קודם כל ביטחון. איבדו אנשים את תחושת הביטחון במדינת ישראל, והדבר הכי חשוב להם זה להשיב את הביטחון. והביטחון באמת תמיד הוא היה העניין הכי חשוב אצלנו, הוא קיבל משקל פי כמה יותר כבד ממה שהיה קודם. זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאמרת, אל תדברו איתנו על מדינה פלסטינית. חלק אומרים, מדינה פלסטינית עכשיו, הנרטיב שלה יהיה השבעה באוקטובר. כלומר, נתנו פרס לשבעה באוקטובר. אין פרסים. כלומר, אין מצב שאחרי השבעה באוקטובר עוד הפלסטינים יקבלו מדינה פלסטינית. דרך אגב, זה קונצנזוס מאוד רחב היה בשיחות
האלה. גם אנשים שהגדירו את עצמם כמה שמכונה שמאל בעבר, או תומכי איזשהו הסדר מדיני, הם שם, אין פרסים.
נכון. ורוב האנשים גם אמרו לנו שיש להם, הם יותר נוטים ימינה ממה שהם היו קודם. שזה מעניין, זה היה מאוד בולט, הרי היו לנו שלוש קבוצות
אבל
גילאים.
אבל זה לא מפתיע אותך, זה לא יפתיע אותך.
זה לא מפתיע כי אנחנו נמצאים עדיין בטראומה, ואנחנו פותחים כל ערב את הטלוויזיה, ואנחנו רואים את השבעה באוקטובר, ויש תחושה של אובדן ביטחון. דרך אגב, ראינו את זה בקבוצות מיקוד בצורה הברורה ביותר, בקרב הצעירים שיש להם כבר ילדים בבית. אלה מוטרדים ביותר לגבי העתיד.
הם אחרי... סף החרדה עולה.
כן, אצלם החרדה עלתה, הטלטלה היא רצינית, והם לא מגובשים, דרך אגב. כי הם אמרו לנו מצד אחד, אנחנו נגד מדינה פלסטינית, אנחנו בעד היפרדות. ואז שאלנו אותם, אוקיי, איך זה מסתדר? מה זה היפרדות? אז יש כאלה שעבורם היפרדות זה אפילו לתת one way ticket לפלסטינים שכן שיסו מפה.
מה ש...
ואחרים
מה
שתראינו... אמרו אנחנו צריכים קו גבול ברור שמפריד בינינו לבינם, אין יותר ביחד.
מה שקראנו בעבר טרנספר.
נכון.
וזה חזר לשולחן הפוליטי, כלומר נכון. גורמים פוליטיים בממשלת ישראל החזירו את, את הטרנספר מרצון הזה נכון. לשולחן הדיונים. כן. כמובן הייתה התנגדות מאוד גדולה גם בארץ וגם בעולם לנרטיב הזה, אבל אתה שומע שהישראלים כרגע מחפשים פתרונות ולא בטוח שיש, אין תשובות. זאת אומרת, מי שהיה פעם בשמאל המדיני הוא מבולבל לחלוטין, וגם מי שהיה בימין המדיני, למעט התשובה שהוא אומר, צדקנו, אמרנו לכם שאי אפשר לסמוך עליהם, אמרנו לכם שזה בעיה, זה בעיה, גם הם מחפשים איכשהו להיפרד. זאת אומרת, נכון, אתה קראת כן. לזה לא לחיות ביחד, אבל איך נפרדים?
נכון, כי הם מבינים שאנחנו לא יכולים להכיל סליחה. השתמשו הרבה בביטוי של מחלה ללא מרפא. למה אנחנו צריכים להכניס את המחלה הזאת לתוך הגוף שלנו? אוקיי, מחלות כאלה אתה רוצה להרחיק אותן מהגוף שלך.
אגב, שזה היה הנרטיב של הצד השני פעם.
כן, נכון.
תמיד אמרו, one state, אם כן. תהיה פה מדינה אחת, זה סרטן בגוף הציונות.
עדיין, עדיין בימין יש ביקורת כלפי השמאל, שהשמאל כל הזמן טען, שצריך להצדיק את קיומה של מדינת ישראל על ידי הקמת מדינה פלסטינית. ואני חושב שהיום, דרך אגב, זו סוגיה סופר רלוונטית, כי כשמדברים היום על הרשות הפלסטינית, על אולי רשות פלסטינית מתוקנת, דרך אגב, עוד דבר שהפתיע אותי לחלוטין, רוב, כמעט, אני לא יודע אם כולם, רוב האנשים שהם כאילו הציגו את עצמם כאנשי ימין, אמרו שכרגע הם לא רואים אלטרנטיבה טובה יותר מהרשות הפלסטינית, בטח לגבי הגדה המערבית או על היוש.
אגב, סקרים שראיתי בשבוע שעבר דיברו על זה שכבר הישראלים, רובם, היו כן מעוניינים לראות את הרשות הפלסטינית לוקחת את הפיקוד על עזה,
כן.
על רצועת עזה, שזה נתון חדש, אנחנו מצמצמים את זה באחד באפריל.
וזה בניגוד למה שאומר ראש הממשלה, שלא לא, לא חמאסטן ולא פתחסטן.
אבל זה לא תפס. שים לב שהמסר הזה שהוא ניסה אותו פוליטית לפני כחודשיים, שוב, אני מדגיש, אנחנו מצלמים באחד באפריל על 2024,
וזה
לא
אמיתי.
תפס, אבל זה לא תפס.
אנחנו מדברים שיחה אמיתית, לא שיחה כאילו של אחד באפריל.
לא, לא, לא.
דרך
לא,
אגב,
לא,
גם, גם, גם בעניין כן. הזה ראיתי את הנייר של גדי אייזנקוט, את התמרונים שם, כן רשות, לא רשות, כן רשות, לא, כולם נורא מבועלים.
כי זה פוליטיקה.
כולם מבועלים מהעניין הזה של הרשות, אבל באופן מפתיע אמרו, עדיף לנו רשות הפלסטינית כפי שהיא, ממשהו אחר, שזה מעניין.
זאת תובנה שמחלחלת עם הזמן, כן. ואני חושב שהאמריקנים שעשו טעות פאול גדול מאוד, בוא נסתכל רגע שוב, בפרספקטיבה של חצי שנה בתוך המלחמה הזאת. האמריקנים רצו מהר מדי, מוקדם מדי, עם האמירה
של שתי הכרה.
לא רק הכרה, שתי מדינות.
כן,
הם
נכון.
אמרו שתי מדינות לשני עמים, זה אומר מדינה נכון. פלסטינית, בום, זה נתקל בחומה של 99 חברי כנסת, נתניהו הביא בתיאום עם בני גנץ,
כן.
הכרזה לכנסת.
נכון.
99 חברי כנסת ישררו את ההודעה של הממשלה, כי לא נכיר בשום הכרה חד צדדית של הפלסטינים.
זה מוביל אותנו לדיון אחר שאני לא חושב שאנחנו רוצים כרגע להיכנס אליו, כי מתי הרשות הפלסטינית יכולה להיות שחקן רלוונטי?
היא יכולה להיות שחקן רלוונטי? בוא נשאל את זה רגע ככה, כי אנחנו מה שנקרא, בטקט הראשון של הפודקאסט הזה.
אנחנו שחקן רלוונטי?
אם אנחנו שחקן רלוונטי, בוודאי, אנחנו מדינת ישראל.
אוקיי.
השאלה אם הרשות הפלסטינית היא השחקן הרלוונטי, שאיתו אתה מנהל איזשהו דיאלוג.
יש שחקן אחר על המגרש. עכשיו, אני לא רואה שחקן אחר על המגרש. כי אנחנו רוצים היום מהרשות הפלסטינית, בעיניי, לא מעניין אותי הרפורמות, ושלא תהיה שחיתות, ושהיא תהיה חסידת, לא יודע מה, אומות, לא יודע איזה. אנחנו שלושה דברים הכי חשובים לנו היום מהרשות הפלסטינית. אחד, היא צריכה להכיר במדינת ישראל כבית הלאומי של העם היהודי. נגמר הסיפור הזה, זה בסדר שאנחנו מכירים בעצמנו, לא מעניין אותנו במה הם מכירים. לא, הם צריכים, גם במסע ומתן התעקשנו שני מדינות לשני עמים, או two nation state solution.
רגע, זו דרישה שאתה כשהובלת את תהליך השלום.
זו הייתה דרישה שלנו והם לא הסכימו לה.
נכון, ועכשיו אתה אומר אי אפשר לזוז בלי זה?
אי אפשר לזוז בלי זה, כי אנחנו רואים שבכלל עולה חלק מה...
זאת אישה שנתניהו לאורך השנים.
חלק מהשבעה באוקטובר.
זאת אישה ש...
ציפי לבני התחילה לפניו בעניין הזה.
היא דיברה בזמנו גם על, על, על חזרת הפליטים.
לא, לא, היא לא דיברה...
שהיא אמרה אסור להחזיר אותה.
אסור להחזיר.
לא, בוודאי, לזה אני מכוון.
השבעה באוקטובר, בין היתר, ושאתה רואה גם את התמיכה הרחבה בציבור הפלסטיני ובעוד מקומות, והצעקות היום מהנהר לים, הוא בכלל נגד הלגיטימיות של מדינת ישראל, להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי. ולכן, זה נושא שאסור לנו להתפשר עליו.
אבל יותר. שים לב, תהיה איזה, אם כבר מדברים על שינויים ועל על שיפטים גדולים שקורים פה בחברה הישראלית, אז פה בפודקאסט הזה, באז מה כן, נוכל ללבן את כל השאלות האלה. אבל שים לב איזה שינוי חל, כולל אצלך. כי אני לא בטוח שאם אני מסתכל בפרספקטיבה, אנחנו מכירים כמה שנים טובות וגם דיברנו.
לא, תמיד אני הגדרתי שאנחנו לא הגענו להסכם בגלל, קראתי לזה 4 פלוס 2.
שנייה, אז לפני 4 פלוס 2, אני רוצה להגיד באמירה רחבה. כשנתניהו בא ואמר, אני קודם כל דורש שהם יכירו במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, אמרנו זה עניין פוליטי. הוא רק מחפש תירוצים. מה זה משנה אם אבו מאזן חושב או לא חושב שאתה יהודי? אנחנו יודעים שאנחנו יהודים, ושים לב, זה מאמרים וניתוחים וגיאופוליטיקה ומה שלא תרצה. אמור, עזוב אותך משטויות, אנחנו יהודים, אנחנו יודעים מי אנחנו. אתה אומר, אפילו אתה אומר, זו דרישת סף.
נכון, יש לי עוד שתי הזה. דריסות עוד יותר קשות, כדי שהרשות הפלסטינית תהיה שחקן רלוונטי. אין מצב שחמאס משולב בממשלה בשלטון הפלסטיני.
מחוץ לחוק.
אין מצב שיהיה תנועה עממית שמחלקת לחם בימי שישי, לא אכפת לי, או פיתות, כן? אבל הוא לא משולב בשלטון הפלסטיני, שאיתו אנחנו מנהלים איזה סוג של דיאלוג, שיתוף פעולה. אין מצב כזה. אסור יהיה לנו להשלים
גם
עם
לא
זה.
גם לא ממשלת אחדות פלסטינית שמכילה תחת הפיקוח.
בוא נאמר ככה, ממשלת טכנוקרטים, שמבוססת על אנשי מקצוע, אבל לא כחמאס, כמפלגה ש...
לא, אתה אומר לפלסטינים, תוציאו את חמאס מחוץ לחוק. תהפכו את הארגון הזה לבלתי לגיטימי. אם הוא לגיטימי, אז הוא יכול להתמודד, ואם הוא מתמודד, הוא זוכה במה שהוא זוכה.
כדי שחמאס יהיה לגיטימי, הוא צריך להכיר בשלושה דברים. צריך להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, להכיר במדינת ישראל, הוא לא מכיר במדינת ישראל. בעצם שלושת תנאי הקוורטט. הוא צריך להתחייב למנוע טרור ואלימות, והוא צריך להתחייב להסכמים הקיימים. זה שלושה דברים שחמאס לא מוכן לקבל אותם. עד היום הוא לא היה מוכן לקבל אותם.
ולכן הוא לא לגיטימי בכלל לסוג של שיח.
ולכן הוא לא לגיטימי לסוג של שיח. וישראל צריכה לעמוד על העניין הזה. כי עכשיו יש הרבה יוזמות שאומרות, בוא נעשה ממשלת אחדות פלסטינית, ובוא נבנה, או אולי נצרף את חמאס לאש"ף, אבל לא כמפלגה בתוך הממשלה, רק יהיו אנשים שידועים כאנשים שתומכי חמאס, והם יהיו חלק מהממשלה. כל מיני טריקים כאלה. אני חושב שעל העניין הזה ישראל צריכה להיות ממש חדה ונחרצת.
יהיה לנו הרבה מאוד זמן עוד ללבן את המבנה הפנים פלסטיני, אני מניח, בפרקים הבאים. אני רוצה שנייה לחזור לרזון דרך שלנו. כי באמת יצאנו לדרך כדי ללבן מחדש את תפיסות העולם שלנו, ואני חושב שחייבים לעשות את זה לנוכח העובדה שחברה הישראלית השתנתה. 7 באוקטובר זה שינוי דרמטי. אני רוצה שנייה לדבר על האמריקנים. אוקיי? האמריקנים זה מה שנקרא, אבא ביידן בא והציל את הילד הפגוע, והרים אותנו מהברכיים, מהבוץ, ונתנו את הגב והכל בסדר, ומהר מאוד האמריקנים רצו שוב לנרטיב הזה של שתי המדינות. תסביר לי בבקשה מה קרה שם. האמריקנים לא רואים את מה שקרה לישראלים, הם לא מכירים את המחקרים, עזוב את הסקר שלנו, או את קבוצות המיקוד שלנו, הם בוחנים בעצמם. הם לא ידעו מה הסנטימנט הישראלי, הם עשו לעצמם נזק, והם עשו לרעיון נזק מעצם הריצה הזו.
יכול להיות. יכול להיות שהם עשו נזק, והם לא מבינים מספיק מה מתרחש בחברה הישראלית. כמו הרעיון הדמוקרטיזציה של המזרח התיכון, שאפילו עכשיו האמריקאים מדברים שחלק מהרפורמות ברשות הפלסטינית צריכות להיות בחירות, שדי ידוע לנו מה תהיינה תוצאות הבחירות. זאת אומרת, אני מאוד חושש שכתוצאה מהבחירות חמאס יזכה שוב פעם בבחירות. אז מה הם מדברים על בחירות?
המספרים מדברים בעד עצמם. כן. תמיכה מטורפת במה שחמאס עשה, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, בגדה. זה מסוכן כן. ברמות...
תראה, ממשל ביידן מתחילת הדרך שלו, שהוא התייצב, דיבר על זה שהוא לא רואה פתרון אחר, אלא רק פתרון...
אין בעיה, אבל אחרי השבעה באוקטובר?
כן. עכשיו, ביידן מנסה לקדם איזו דוקטרינה אזורית, שבדוקטרינה האזורית הזאת יש גם את הנורמליזציה, כן?
עם הסעודים.
עם הסעודים. ויש את האינטגרציה של מדינות ערב, היותר פרגמטיות, היותר... לא יודע, מעשיות שהם חלק מהמחנה האמריקאי שצריך להתייצב נגד המחנה הרדיקלי שמובל על ידי איראן, ואנחנו נלחמים עכשיו בעצם בציר האיראני שמפעיל את כל הזרועות שלו. הבוקר הייתה תקיפה באילת, כן? מאיפה הגיע הכתב"ם הזה? ולכן האמריקאים מנסים לייצר פה מאזן כוחות יותר מגובש כנגד האיראנים ולטובתה של מדינת ישראל. רגע, שנייה, לא סיימתי. רגע,
אוקיי.
בשביל זה הם חושבים שכדי להביא את הערבים לזה, ואת הסעודים בעיקר, מאוד חשוב שיהיה את האופק המדיני של שתי מדינות.
אופק מדיני. אופק לא מדיני. לא בהכרח תוצאה מדינית
לא בהכרח תוצאה של מחר נסגרה, בבוקר אוקיי. ולא בעוד שבועיים. וגם לא בעוד שנה, אבל כאופק, שזה הכיוון, כי לעם הפלסטיני יש את הזכות כמו לעם היהודי של ההגדרה העצמית. ולכן הם חושבו וחושבים עדיין שזה הדרך ללכד את השורות בהנהגתם אל מול
הציר האיראני שלי. אז אתה אומר, האמריקנים הלכו למשהו אסטרטגי, אבל השיווק היה מחורבן.
נכון.
בגדול. הם שמו את זה לא נכון על השולחן, את כל הסיגיה.
בטח לא בזמן הנכון ולא במילים הנכונות. אתה יודע, אפשר לשים את זה גם במילים אחרות.
אבל ברגע שאתה שם את זה... אבל לך מצלצל הדבר הזה, הביטוי הזה, מדינה פלסטינית, זה מצלצל כמשהו ריאלי? עכשיו, על סמך כל הניסיון, פלוס 7 באוקטובר, פלוס חודשיים בבור שהיית בתחילת המלחמה. זה מצלצל לך כמשהו ש...
כרגע זה לא מצלצל אליי...
מישהו יכול להכיל את זה?
כרגע זה לא מצלצל אליי כמשהו ריאלי, אבל אני כן חושב שיש הזדמנות עכשיו לייצר דברים שיכולים אולי להוביל לאפשרות הזאת, כי... יש עכשיו באירוע הזה, גם הנושא הזה, אנחנו קצת זולגים מהעניין, אבל גם בנושא הזה הספציפי, עד כמה מדינות ערב מוכנות לטבול את הידיים שלהם בזירה הפלסטינית. טרום השבעה באוקטובר, הם לא היו מוכנות. לא היו מוכנות. הפלסטינים הגיעו להם לפה, נמאס להם מהעניין הפלסטיני, נמאס להם לשלם את המחירים הפלסטיניים, וגם האמינו למישהו שמחר להם שהנושא הפלסטיני הוא כבר לא רלוונטי, אפשר לשמור אותו בפינה.
זה גם יצאה תודעה מעוותת אצלנו, שהנה, לאף אחד לא אכפת מהפלסטינים, אז למה אני צריך לפתור את הבעיה? I can manage the conflict.
נכון, ואפשר להכיל אותה. להכיל אותה, הסטטוס קוו, החלה, הסטטוס קוו. התפוצץ לנו החלה והסטטוס קוו. יתפוצץ גם להם, כי זה משפיע על היציבות באזור. להם מעניין היציבות באזור, לא היציבות בינינו לבין הפלסטינים. ויש יותר נכונות שלהם לתרום למשהו. עכשיו, זה הזמן שאפשר להביא אותן, כדי שיעזרו לרשות הפלסטינית, או לגורם שהפלסטינים יחליטו, המתון בצד הפלסטיני, לבנות את היכולת שלו לתפקד כפונקציה שיכולה לנהל מדינה. אז יש בזה יתרונות. זה ייקח זמן, זה תהליכים, אנחנו צריכים להתנקות מהרבה מאוד רגשות קשות שעובדות אצלנו, אנחנו צריכים לשים מבחנים שהם מבחנים נכונים, לא מבחנים שגויים, אבל מבחנים נכונים, לא במטרה להכשיל, אלא במטרה להצליח. אבל יש בזה הזדמנות, אבל צריך לבנות אותה, וצריך לבנות אותה לאורך זמן.
קורה דבר מעניין, אפרופו עסקת את המדינות המתונות, מה שאנחנו קוראים הציר הסוני, המתון, שאנחנו מדברים איתו ונהלים איתו מסע ומתן. ככל שעובר הזמן, הישראלים יותר פתוחים לסמוך על המדינות האלה, כמי שיתנו גב כזה או אחר לשיקום רצועת עזה ביום שאחרי המלחמה. אני לא נכנס אפילו לשאלת היום שאחרי, זה נשאיל הפרק הבא אולי, כדי להתמקד בבנייה מחדש של החברה הפלסטינית, שהיא באמת נגועה בטרור ובשנאה ובהסתה, שצריך לתקן את זה איכשהו, אני לא יודע עדיין איך, אבל נשאל את עצמנו בהמשך. בהקשר הספציפי של המדינות, אתה יודע, אמרנו כל הערבים אותו דבר. אבל על האמירותים ועל הסעודים ועל אולי בחריינים וכל מיני כאלה, אנחנו מוכנים לסמוך אם הם יבואו לפה, לרצועת עזה, כדי לתת גיבוי נגיד לרשאפ.
כן, א', אנחנו...
שזה סותר את כל מה שאמרנו על כל הערבים אותו דבר ואי אפשר לסמוך עליהם בכלל.
אז פה, עוד לא הגענו לדיון מה כן, אנחנו עדיין במה לא. אבל במה לא, ישראל לא רוצה אחריות על רצועת עזה, אפילו אנשי הימין, דרך אגב, אמרו לנו שהרעיונות להתיישבות מחדש, הם יודעים שהם לא רעיונות מעשיים, הם לא ריאליים. ישראל לא רוצה אחריות על רצועת עזה, היא לא רוצה להיות אחראית ל-2.2 מיליון פלסטינים שגרים בעזה, היא לא יכולה ולא רוצה להיות אחראית לשיקום עזה, אני לא יודע כמה מיליארדים יצטרכו להשקיע בשיקום עזה, אז היא רוצה שמישהו אחר ייקח את התפוח הלועט הזה מידיה. עכשיו, היא לא רוצה שזה תהיה הרשות הפלסטינית, כי הרשות הפלסטינית, יש לנו איתה ניסיון רע. דרך אגב, גם פה, צריך לשים לב למשהו. הרשות הפלסטינית,
רגע שנייה. כשאתה אומר שיש לנו ניסיון רע, אתה אומר את זה בהסכמה, שאמירה שיש לנו ניסיון רע?
עכשיו אני רוצה להגיד על זה משהו, על הניסיון רע. יש לנו ניסיון רע עם הרשות הפלסטינית בהיבט הביטחוני. אם חשבנו, אם חלמנו, אני לא, אבל אם חלמנו שהרשות הפלסטינית תמנע טרור או תילחם עבורנו בטרור, זה לא קרה, זה לא קורה וזה לא יקרה. אבל הרשות הפלסטינית מורידה מעלינו עול של 2.7 מיליון פלסטינים.
בפן האזרחי.
דואגת לכל הפן האזרחי שלהם. עכשיו, זו טעות גדולה שלא בעזה, עוד לא הצלחנו להזיז שום דבר בפן האזרחי. אבל בגדה המערבית, באיוש, היא דואגת לפן האזרחי, לכל הפרמטרים שקשורים לאנשים האלה. זה היא, דרך אגב, אני לא יודע אם היא מתפקדת הרבה יותר גרוע ממדינת ישראל כלפי אזרחיה בשירותים האזרחיים. כן, בשירותים
לא
האזרח.
אני לא הייתי משווה בכל זאת.
אני יודע שלא אוהבים לשוות.
לא, עזוב לא אוהבים לשוות. אני לא בטוח שמה שקורה ברמאללה קורה.
אני מגלגל לאחור, לא אמרתי את זה.
בסדר,
בתי החולים, המערכת הבריאות הפלסטינית היא יחסית מערכת בריאות טובה, והמערכת האוניברסיטאית הפלסטינית היא יחסית מערכת, תראה כמה ישראלים, ערבים ישראלים הולכים ללמוד שם ומקיים ממקומות אחרים. אז יש דברים שהם מתנהלים כמו שצריך, אבל העניין שכדי שהרשות הפלסטינית הזאת תהיה רלוונטית לעזה, אנחנו רוצים שמישהו אחר יבוא, כדי שהמישהו אחר הזה על כנפיו תגיע הרשות הפלסטינית לעזה. מי זה המישהו אחר הזה? זה החיבור הזה, מצרים, ערב הסעודית, ירדן והאמירויות. כאלה המדינות שאיתם יש לנו היום שיח חיובי, ועליהם אנחנו יותר סומכים מאשר המדינות האחרות.
אשרי המאמין שבאמת הם יבואו כדי לפתור אותנו מהעול הזה.
לא, אבל עכשיו פורסם, איזה פורסם שכאילו שר הביטחון חזר מארצות הברית עם התוכנית הזאת. אני רוצה להגיד על זה שני משפטים אחד.
אז לפני שאתה אומר שני משפטים על הדבר הזה, ועם זה גם נסכם, כן, אני רוצה שנייה לחזור לשיחות שאנחנו מנהלים פה במכון. וכדאי שהצופים שלנו גם ידעו והמאזינים שלנו ידעו שאנחנו באמת בהליך עמוק של להבין את כל הצדדים בחברה הישראלית. ואני חושב שזה יהיה תהליך ארוך, משום שבאמת, איך אמר לנו מישהו, אנחנו עוד אפילו עוד לא בפוסט-טראומה, אנחנו עדיין בתוך הטראומה.
נכון.
ודיברנו עם איש שמאל מדיני, שאפשר להתבלבל לגבי הנחישות שלו לאורך שנים, להגיד שצריך לפתור את הסוגיה הפלסטינית, אבל אני לא ישן בלילה, כי אני חושב על זה שהציונות תתפרק בסופו של דבר, וה-one state solution הפלסטיני, הוא יהפוך לחלק מרכזי מהנרטיב. One person, one vote. על זה גם נדבר. כי אנחנו לא מעוניינים. אנחנו רוצים מדינה יהודית, ואנחנו רוצים מדינה יהודית דמוקרטית, שיש בה רוב יהודי. זה מה שאנחנו כן יודעים, אודי. אנחנו יודעים בוודאות שזה מה שאנחנו רוצים. איך הוא אמר לנו אותו איש שמאל, שאם אתה זוכר בת השיחה איתו, הוא אמר, אני הייתי הולך לאמריקנים עכשיו ולעולם, ואומר, תנו לנו שנה להתאפס. תנו לנו שנה, קודם כל להחזיר את הביטחון, ולהתאושש פסיכולוגית ממה שעברנו, ואז נדבר איתכם על כל דבר. עכשיו לא.
כן.
אז בלוחות הזמנים האלה.
אין ספק שאנחנו צריכים זמן, כי יש לנו שתי משימות הרבה יותר משמעותיות. החזרת החטופים מעל הכל, ולסיים את המלחמה הזאת בצורה הטובה ביותר. כן?
ועוד אין לנו מושג מה הולך בצפון.
כן, לסיים את המלחמה בצורה הטובה ביותר, זה כולל בעיניי גם בצפון. הצפון. לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אבל כרגע זה הדבר הכי חשוב, בשביל זה אנחנו צריכים זמן, ואנחנו צריכים גם זמן להתאושש מהטלטלה, אבל משהו שראינו בשיחות, בעיקר אצל האנשים, נקרא להם היותר מבוגרים, שלאט לאט הם חוזרים, כל אחד חוזר לעמדות הבסיסיות שלו, אז אלה של השמאל חזרו לעמדות שלהם בשמאל, ואלה שבימין חוזרים לעמדות שבימין, אבל דבר אחד ברור לנו הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק בעבר, ואני מקווה שאנחנו נוכל להיות פלטפורמה לעניין זה, מאוד חשוב היכולת שלנו לדבר אחד עם השני, לדסקס את הסוגיות האלה, לבחון את ההנחות האלה, לראות מה כן אפשר לעשות ביחד שכולם יכולים להסכים עליו, וכאילו להירתם לטובתו, ולא כאילו להגיד, אלה מחוץ לתחום, אלה לא רלוונטיים, בכלל לא מעניין אותי מה הדעה של הצד השני. אנחנו יודעים היום שמאוד חשובה לנו הדעה של הצד השני, והאם ישנם קשרים שאפשר לחבר בין, כן, בין הדעות.
זה תהליך מאוד, מאוד מרתק, אותי לפחות, כי גם הנכונות של הרבה מאוד אנשים, שאתה יודע, ראו את עצמם אולי קצת מחוץ לגדר של השיח המדיני, כי אמרו כל הזמן זלזלו בנו.
כן.
לא הקשיבו לנו, או תמיד אמרו, נו, נו, מה אתם מבינים? לפני סיום אני רוצה לשאול אותך דווקא על שיחותיך עם הצד הפלסטיני. שוב, לא בעזה כמובן, אלא בכלל פלסטינים מתונים שאתה מדבר איתם. ועלתה שם, באחת השיחות סיפרת לי, עלתה סוגיית המדינה בגבולות זמניים. כלומר, מין סוג של בוא נכניס שיש מדינה פלסטינית בגבולות זמניים, ואז נתגלגל משם, וזה גם יאפשר לנהל דיאלוג יותר רציני לקביעת הסדר קבע. וקיבלת תשובה מפתיעה שם. והתשובה הייתה?
שהם לא מוכנים במדינה בגבולות זמניים, אלא רק במדינה בגבולות 67. כאילו, הפלסטינים בכלל, זה
אגב, מדהים. אגב, גבולות 67 זה מת בישראל.
הפלסטינים בכלל, כן, הם מדברים גבולות 67 עם modifications, עם התאמות, אבל בייסיקלי גבולות 67. דרך אגב, היחידי שנתן להם קו היחוס גבולות 67 היה נתניהו ביוזמת קרי, בעקרונות להסדר קבע, אבל נעזוב את זה עכשיו. אנחנו אמרנו, אוקיי, נניח שבאמת ארצות הברית ובריטניה רצו עכשיו עם הרעיון הזה של הכרה במדינה פלסטינית. אז אמרנו, בוא נלך למפת הדרכים. מפת הדרכים, השלב השני, יש הכרה במדינה פלסטינית בגבולות זמניים. כלומר, שגבולותיה הסופיים ייקבעו במסע ומתן בינינו לבינם.
אבל כדיאלוג בין שתי מדינות.
נכון.
שזה משהו אחר.
נכון. דרך אגב, יש יתרון מסוים, בוא נאמר ככה, יש יתרון מסוים, שהדיאלוג הוא בין מדינות ולא בין מדינה לארגון שחרור לאומי.
נכון.
החוסר סימטריה הזאת יוצרת הרבה מאוד בעיות. גם לנו הרבה יותר קל במצבים מסוימים, אוקיי, שיכירו, יש מדינה פלסטינית. בסדר, שפסיקו להגיד שבעצם הם לא מצליחים לממש הנה, את זכותם להגדרה עצמית.
היא שם, תתפכו את הדבר הזה עכשיו, תבנו את זה.
הפלסטינים אבל לא מוכנים, אם לא בהחלטה הזאת תהיה אמירה מהם הגבולות של המדינה הזאת. כלומר, היוזמה הבריטית הזאת של מזכיר המדינה הבריטי, קמרון, דיוויד קמרון, שהתחבר אליה מיד בלינקן, והם התחילו לדבר אולי על הכרה במדינה הפלסטינית, אני חושב שזה ירד קצת מהבמה, כי גם הפלסטינים לא נותנים את החבל הנדרש לטובת העניין הזה.
טוב, אפשר לדבר שעות. אנחנו רק התחלנו.
כן, והקטע יותר מעניין יהיה שנתחיל להריח אנשים, ואני מקווה שתהיה פתיחות באירוע המוקלט, כמו שהייתה לנו פתיחות בחדרי חדרים.
אני חושב שחלק מהתהליך הוא גם ליצור את הפתיחות הזאת, ואנחנו מנסים לעשות את זה, ואני באמת רוצה להזמין את כל מי שעוקב אחרי העבודה החשובה של המכון למחקרי ביטחון לאומי, לבוא ולעקוב אחרינו, גם בפלטפורמה הזו, אנחנו גם נפרסם מסמכים כתובים, בקרוב כבר ניתן ככה מין מסקנות ביניים ראשוניות לגבי מה שאנחנו מבינים שקורה, אבל אנחנו גם נביא לתוך הפלטפורמה המשודרת הזו את השיחות שלנו, את האנשים שיסכימו להתראיין כמובן בפנים גלויות, ונתגלגל, כמו שאומרים. כי בסופו של דבר, כשם הפודקאסט הזה, אז מה כן? אז מה כן? אנחנו בסופו של דבר צריכים לחיות כאן. ויש פה מדינה לתפארת, ואין לנו את כל התשובות, אודי, אבל אנחנו מנסים.
כן.
אנחנו מנסים כי אין לנו, זאת חובתנו, אני חושב.
הנה, אמרתי כן. מה כן?
אז מה כן? כן. תת-אלוף במילואים.
תודה.
אודי דקל.
תודה, עתיר.
תודה רבה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של אז מה כן, כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה שהייתם איתנו.
תודה.